ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה הראשונה בדף ד'. מיד אתם רואים צורת משולש, וזה אומר שאנחנו בסדרה. האמת היא שאנחנו באמצע מהלך שהתחלנו בסוף השיעור הקודם לברר מהו המציאות או התסריט שאפשר לדבר על איסור בל תאחר בנזירות. אנחנו הצענו משיעור הקודם את גישתו של רבה, ואנחנו ממשיכים עם גישת רב אחא ויעקב. רק נציין שלמדנו הקש בין נדרים לנזירות ונזירות לנדרים, ואחד מהדברים שלמדנו בהקש זה כמו שבנדרים יש איסור בל תאחר, דהיינו אדם שנדב להביא קורבן לבית המקדש, יש פרק זמן שבתוכו מצפים ממנו להביא את הקורבן, ואם לא, אז הוא עובר על בל תאחר. יש באמת מסכת ראש השנה מספר דעות, אולי עד שש דעות, אבל ביניהם זה למשל אם אדם מתמהמה, הוא נותן לשלושה רגלים לעבור מאז שהוא נדב להביא את הקורבן והוא לא מביא אותו, אז הוא עובר על איסור בל תאחר. גם בנזירות קיים בל תאחר, אבל איך? רב אחא ויעקב, אנחנו מתחילים את הגמרא ובעצם ממשיכים את הסוגיה שהתחלנו פעם שעבר. אז רב אחא ויעקב אמר כגון דנזר והוא בבית הקברות. כידוע, נזיר ממש אסור לתמות למתים, אסור להיכנס לבית הקברות ולתמות. עכשיו יש כאן אדם ש לא היה נזיר קודם, הוא נכנס ככה לבית הקברות ואז קיבל על עצמו נזירות, וזה נקרא בל תאחר דנזירות. אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר לא חילה עלי נזירות מאלתר. אנחנו יכולים להבין שבמצב כזה לא חל עליו נזירות מיד, ולכן יש ציפייה שבשלב מסוים הוא יקבל עליו נזירות, ואם הוא מתמהמה אז הוא עובר על בל תאחר דנזירות. אלא למאן דאמר מאלתר חילה עלי מי יקבל תאחר. יש מאן דאמר שבמצב כזה שאדם עומד בבית הקברות מקבל על עצמו נזירות, מיד הוא נזיר, אז אין כאן בל תאחר, הוא כבר נזיר. ועוד אמר מור בר רב אשי חילה נזירות עלי מאלתר, וכי פליגי לעניין מלכות פליגי. ולפי מור בר רב אשי אין מחלוקת אם הוא כן או לא נזיר מיד. לפי מור ברב אשי, לכל הדעות הוא נזיר מיד, וממילא אין כאן בל תאחר. כל המחלוקת בסוגיה הזאת שאדם שנזר בבית הקברות הוא האם הוא חייב מלכות על אכילת ענבים בעודו בבית הקברות. אז אנחנו מחפשים מה המקרה שבל תאחר דנזירות, אם אנחנו אומרים שמיד הוא נזיר. הגמרא אומרת אפילו אחי, גם כך קם לבעל תאחר, משום יש בעל תאחר, איך? משום דקם אחר נזירות דטהרה. אנחנו נסתכל ברשי, דקם אחר נזירות דטהרה דלאלתר מבעיה לילה מפק חוץ מבית הקברות, ולמנזר נזירותי בטהרה. אז אם הוא מתמהמה בפעולה הזאת, ביציאה הזאת, אז יש בל תאחר. אמר רב אשי הועיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום בעל תאחר דנזירות תארה. אנחנו נסתכל ברן הועיל וכן לקראת סוף השבועות הקצרות. כלומר, כיוון דאמרת דאף אגב דחל עלי נזירות, כיוון דלא חל עלי בתארה, איקה בעל תאחר אף נזיר תאור שטימא עצמו במזיד עובר בבעל תאחר ולקי ומקבל מכות. דאף אגב דכבר עזרי רחמנה אטומה בתרי להבין, למרות שהתורה כבר מזהירה נזיר לא לתמות בשני מקומות, כדכתיב לא יתמה, וכתיב נמי על כל נפשות מת לא יבוא, ואמר נמי והימים הראשון יפלו. מי שהיה נזיר טהור ונטמא, אז משהו ספר עד כה הוא מאבד אותם, צריך להתחיל מחדש. לאו במימרה שלא יהיה עליו עונש אחר, אלא מלכה נמי לקי משום בעל תאחר. יש עוד לאו, אנחנו מנינו שניים, אז יש עוד לאו, בעל תאחר לא תאחר אם הוא ככה, הוא היה נזיר טהור ונטמא, אז הוא מאחר קיום של נזירות בטהרה. אנחנו חוזרים לגמרא, לפני שנעשה את זה, אבל נקרא גם רש"י בשורה שלישית בקצרות, וכן נזיר באלמה שטימא עצמו במזיד אף אגב דמחלל לנזירות, קם לי בבעל תאחר דנזירות לטהרה, כמו שראינו ברן. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. רב אחא ברי דרב איקא אמר, עובר בבעל תאחר תגלחתו, ולא מבעיה למה דאמר תגלחת מעכבת, כלומר מעכבת הבאת הקורבן שנזיר צריך להביא בסוף הנזירות, אבל אפילו מה דאמר תגלחת אינה מעכבת, מצוות גילוח מיה לא מקיים. ופה אנחנו נלמד רש"י, רב אחא אמר, יש כוכבי בתוך רש"י שמאפשר מציאתו מהר. אז רב אחא אמר, מאי בעל תאחר איקה בנזיר, איקה בעל תאחר בתגלחת, דכי נפקי ימי נזירותי, כשהוא גומר את הנזירות, באי לגלח עצמו ולטויי קורבן, ואם מאחר לתגלחת, אם הוא מאחר את התגלחת הזאת, קאי בבעל תאחר. ממשיך רש"י, ואפילו למד אמר תגלחת אינה מעכבת בקורבן, אפילו רכי מצווה לגלח, וקאי בבעל תאחר באותה מצווה. אז הנה עוד דעה איך בא לידי ביטוי איסור בעל תאחר בקשר לנזירות. אנחנו חוזרים לגמרא, מור זוטרא ברי דרב מריאמה, עובר בבעל תאחר קורבנותיו. הרן, בעל תאחר קורבנותיו, אומר הרן, להך וקימתא לפי מור זוטרא אינו עובר בבעל תאחר אלא לאחר שלושה רגלים. אנחנו נזכרנו את זה בתחילת השיעור שלנו היום, שדין בעל תאחר המפורסם, דהיינו אצל אדם שנדר להביא קורבן, הוא עובר אחר כבור, זה אחד ממספר דעות, כפי שציינו מקודם במסכת ראש השנה, אחד מהדעות הוא כבור שלושה רגלים, והוא עוד לא הביא את הקורבן שהוא נדר לפני אם. אנחנו חוזרים לגמרא. אז בינתיים, מה שמענו ממור זוטרא? שבנזירות, מאחר שיש בסיום הנזירות חיוב להביא קורבנות, אם הוא מאחר בהבאתם שלושה רגלים, אז הנה הוא עובר בתור נזיר בעל תאחר, אבל הבעל תאחר הוא לגבי הבאת קורבנותיו. שואלת הגמרא, ומן הכה נפקא ליה מההקש בברייתא בדף ג' עמוד א', מכאן לומדים איסור בעל תאחר? אם אתה מדבר כבר על קורבנות, מהתא נפקא ליה? יש מקור אחר לגמרי. ואנחנו מצטטים כעת פסוק בדברים פרק חף ג' פסוק חף ה', אנחנו חף ב', סליחה, והוספנו אותו בשוליים, נקרא את הפסוק במלואו, כתוב, כי תדור נדר לה' אלוקיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו ה' אלוקיך מאימך, והיה בך חטא. זה הפסוק שמדבר על בעל תאחר, בעבד קורבנות. אז אנחנו שואלים שוב פעם, אם בעל תאחר בהקשר לנזיר ובעניין הבת קורבנות, יש מקור אחר? מה אני קורא בגמרא? מהתם נפקלי, כי דרוש ידרשנו. אלו חטאות ואשמות, וקורבנות נזיר הרי הם בכלל. בין היתר קורבן, נזיר מביא קורבן חטאת. אשם שייך ל... גם זה קשור לנזירות בקשר לנזיר שנטמע. בכל אופן, הקורבנות של הנזיר כלולות בדרשה הזאת, אז למה צריכים להגיע להקש בין נזיר לנדרים שראינו בברייתא בדף ג'? הגמרא עונה, מהו דתימה? אם היה רק הפסוק כי דרוש ידרשנו, הייתי חושב לגבי נזירות, חידוש הוא שחידשה תורה בנזיר. יש קטע בסוגריים, אני מדלג. אימה, מאחר שנזיר נקרא חידוש, אנחנו עוד לא יודעים, לא יודעים מה פירוש הדבר, אבל הוא נחשב תחום חדש, תחום הלכתי חדש, אימא לא לעבור עליה משום בעל תאחר. היה מקום לחשוב שהנה אנחנו מקילים איזושהי הקלה בנזירות, ושהוא יוצא מן הכלל ביחס למצוות אחרות, וממילא יש להכיר גם באיסור בעל תאחר שאין בעל תאחר בנזיר, כמה שמלן, לכן אני צריך את ההקש המיוחד בין נדרים לנזיר לומר שיש בכל זאת עבירה. אנחנו צריכים להבין מה כוונת חידוש. אז אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים, ויש גם מעוינים. כתבנו בשוליים, כפי שאתם רואים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, חיפוש אחר מהי החידוש שיש בקורבנות נזיר. בזה נוכל להבין למה היה צריך הקש ללמד דין בעל תאחר בקורבנות נזיר, ולא יכולתי ללמוד מדין בעל תאחר בשאר קורבנות. הגמרא, מהי חידוש? בתוך הסוגריים, אי למה דלא מתפיס לי לחטאת נזיר בנדר. אם האדם אמר למשל, הרי עליי חטאת נזיר, והוא לא, הוא עצמו לא נזיר, הוא לא אמר כלום, זה הכוונה, לא מתפיס לחטאת נזיר בנדר, האם זה החידוש? הרי חטאת חלב זה שם גנרי לכל שאר החטאות שאנשים פרטיים מביאים כשהם עוברים על איסורים שונים. למשל, יש איסור אכילת דם, אדם שאכל דם בשוגג מביא קורבן חטאת. יש איסור לאכול חלב, חלקים האסורים בבהמות, למרות שהבהמה היא כשרה, יש מקומות בגוף הבהמה שהם עשויים אכילה, והם כל כך חמורים שמי שאוכל אותם במזיד חייו קרית, אז בשוגג הוא מביא חטאת, ומשם נוצר השם חטאת חלב, אבל זה כל שאר החטאות. אז מה נאמר על שאר החטאות? הרי חטאת חלב שאין מדפיסה בנדר ועובר בבעל תאחר, אדם שלמשל עבר על עבירה שמחייב אותו להביא קורבן חטאת, והוא התמהמה אבל לא הביא, ועברו שלושה רגלים, אז הוא עובר על בעל תאחר, למרות שזה סוג של קורבן שהוא לא יכול ליזום הבאתו בנדר, זה רק אם הוא עבר את העבירה בשוגג, אז הוא מתחייב להביא את הקורבן. ובכל זאת יש בעל תאחר, אלא מהי חידושי? אז מה החידושי אצל נזיר? סלקה דייתך אמינה, הואיל ואם אמר הריני נזיר אפילו מן חרצן. הבי נזיר לכל. אימא לא לעבר משום בעל תאחר. חמש מלן, ההקש אומר שהוא עובר משום בעל תאחר. אז בינתיים, מה החידוש? למרות שהוא ציין או שייך נזירותו לפרט אחד שבנזירות, הרי נזיר אסור מכל המוצרים שיוצאים מהגפן, לא רק חרצן. אנחנו נסתכל ברשי, הואיל ואם אמר הריני נזיר אפילו מחרצן, רשי מתחת לגמרא, שורה ראשונה, כלומר, ואפילו בחרצן בלבד, הזיר עצמו, הבי נזיר, נמי לה כל. דהיינו חידוש. דיו לא נדע אלא בחרצן בלבד, אפילו הכי מצר בכל מידי דמשקר, יינות, והואיל וחידוש הוא, לא ליקו מלא בבעלת אחר, כבשאר הקורבנות, מאחר שזה דבר מחודש, הייתי חושב שהוא פטור אם הוא עובר, הוא מאחר הבאת הקורבנות, כמה שמלה הקשה, דקאי בעלת אחר, הקש מלמד שבכל זאת חייב. עכשיו, הגמרא רוצה לדעת, האם זה באמת החידוש? הניחה, קודם כל, להציע את זה כחידוש, שהריני נזיר, אפילו מחרצן הוא נזיר לכל, הניחה למד אמר כי נזיר מן החרצן אבי נזיר לכל. אלא לרבי שמעון דאמר, אין נזיר עד שיזיר מכולן, מהי איכה למימר? לפי רבי שמעון, אם הוא, יש אפשרות שאדם יגיד הריני נזיר, בסדר, אז הוא יהיה נזיר לגמרי. אבל אם הוא כבר נכנס לפירוט ומציין רק דבר אחד, אז הוא לא נזיר לפי רבי שמעון עד שהוא מפרט כל הדברים שנזיר אז אסור בהם. אז לפי רבי שמעון, מה החידוש? ועוד, היי חידוש? לחומרה הוא, כשאנחנו הצענו מקודם שאולי אין בעל תאחר בנזירות בגלל שהוא מחודש, התכוונו לומר יש בנזירות חידוש שהופך את נזירות או מאפיין, המאפיין של החידוש הוא הקלה בנזירות, ומאחר שיש איזושהי הקלה בנזירות, אולי נכיר גם כן שאין בעל תאחר. אבל אם אתה אומר לי שהחידוש הוא החמרה, אז זה לא בסיס לומר שיהיה פטור מבעל תאחר. רש"י כותב שתי שומעי הסוף ועוד, היי חידוש דקמה לחומרה הוא, והיינו חומרה דיו לא נזר לו בדבר אחד ואבי נזר בכולן. ואם אנחנו רואים שמחמירים בצורה כזאת, אז אין בסיס לחשוב שיהיה פטור מבעל תאחר. אנחנו ממשיכים בגמרא, שורה האחרונה, אלא מה חידושי? לאור כל הקושיות האלו, אנחנו לא עלינו על מה החידוש, נציין חידוש וגם סוג של הקלה שגרם לנו לחשוב שיש הווה אמינא שפטור מבעל תאחר, ולכן יש צורך להקש שראינו בברייתא דף ג', ולא מספיק הפסוק בדברים פרק כ"ג. הגמרא עונה דסלקא דאיתך אמינא, הואיל, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואם גילח על אחת משלושתן יצא לא לעבור עלי בבעלת אחר, כמש מלן שהכמשון ההקש בברייתא בדף ג' עמוד א' שבכל זאת יש בעלת אחר. אנחנו נסביר מה הכוונה ואם גילח על אחת משלושתן, אז לשם כך נסתכל בראש, ואם גילח על אחת משלושתן יצא, יש לנזיר שסיים נזירותו להביא שלושה קורבנות, הוא מביא חטאת, שלמים ועולה, ואם הוא מביא קורבן אחד ומתגלח, הוא יצא. מה כבר יצא? זה לא אומר שהוא פטור מלהביא את שני הקורבנות הנוספים, אלא יצא, הכוונה, הוא מותר לשתות יין ולהתאמן למתים וישלים קורבנותיו. משנהו בפרק שלושה מינים. אנחנו חוזרים לגמרא, וזה באמת חידוש. למרות שהנזיר חייב להביא שלוש קורבנות ומביא רק אחד, ובכך מתירים האיסורים שהיו על הנזיר מקודם, היה מקום לחשוב אז אולי הוא לא עובר משום בעל תאחר, כמה שמלן ההקש שראינו בדף ג' שהוא בכל זאת כן עובר, ולא הייתי יודע את זה מהפסוק בדברים. ממשיך הגמרא, והיא באה איתמה, מהי חידושי? מה החידוש בנזיר שהיה גורם לי לחשוב שאין בעל תאחר? משום דלא מתפיסו בנדר. ראינו את הדבר כזה מקודם, מאחר שאינו מתפיסו בנדר. מה הכוונה? אם אדם אומר שהרי הלילה להביא חטאת נזיר, הנדר לא חל, ורשי מציין כך, דיבי דימה מי חודושי די מתפיסו בנדר, כדאמרינן ליה, דימה הרי עלי חטאת נזיר, לא מתפיס לי, זה לא תופס, הוא לא חייב כלום. וזה על זה אנחנו מעלים הווה אמינא שאין בעל תאחר בנזירות. הגמרא שואלת, הגמרא רגישה לכך ששאלנו מקודם מה לגבי החטאת חלב, והדקקשיה לחטאת חלב, שגם זה לא מדפיס בנדר ובכל זאת יש בעלת אחר, אז איך אתה אומר עכשיו בניין נזיר מאחר שלא מדפיסו בנדר, זה סיבה לחשוב שאין בעלת אחר, בזמן שיש תקדים הפוך שדבר שאין מדפיסו בנדר ויש בעלת אחר כמו חטאת חלב? הגמרא עונה, חטאת חלב כעתיה לחפרה, ולכן שייך פה בעל תאחר שהוא מאחר כפרתו. חטאת נזיר למאי עתיה, כלומר היא לא באה לחפרה, ולכן הייתי חושב אין בו בעל תאחר, כמה שמלן ההקש. שואלת הגמרא, והי והרי חטאת יולדת, אישה שיולדה בתום ימי תומה של האישה, היא מביאה קורבן, ובין היתר היא מביאה קורבן חטאת. זה לא רק ילך פרה ועבר עלה משום בעל תאחר, שייך אצל אותה יולדת איסור בעל תאחר מרגע שהיא שירה להביא קורבן, והיא מתמעמת, היא עוברת, היא יכול לעבור לידי עבירת בעל תאחר. אז אם כן, מה החידוש אצל נזיר? הגמרא עונה, אין להביא קושיה מחטאת יולדת, ההיא קשריה לה למיכל בקודשים, עד שהיא תביא את הקורבן אחרי הלידה היא אסורה לאכול בקודשים. ובמפורשים אתם יכולים לראות בתוספות, למשל מתחת לרן, לאכול בקודשים מצווה היא, דכתיב אכלו אותם אשר כופר בהם, ילקח שייך בי, שייך בה בעל תאחר. ממילא אין להשוות או להקשות מחטאת יולדת, שהקורבן הזה מאפשר לה לאכול בקודשים, ואכילת קודשים מביאה כפרה על בעל הקורבן, ולכן כמו שאמרנו מקודם, דבר שיש בו משום כפרה אז שייך בו בעל תאחר, אבל הנזיר מביא קורבן חטאת והוא לא קשור לעניין כפרה. ולכן הוא נקרא חידוש, והיה מקום לחשוב שמאחר שהוא שלא מדפיסו בנדר, אין בו בעל תחיר, לכן אני צריך את ההקש שראינו בדף ג' עמוד א'. אמר מור, אנחנו מצטטים ממה שראינו בדף ג' עמוד א' בברייתא, ועוד לימוד שלמדנו מה יוצא מההקש בין נדרים לנזיר. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, למה באינן הקש כדי ללמוד אב מפר נזירות ביתו, ולא מספיק לימוד של מה מצינו, זה נקרא בניין אב, זה שאנחנו מדמים שני נושאים אחד לשני מכוח הסברה מנדרים, מאחר שיש תקדים בנדרים שאב מפר נדרי ביתו, אוטומט הייתי מבין שאב מפר נזירות ביתו, ואין צורך להגיע לדרשה שנקרא לו לימוד מכוח דורייטה או מהלכה למשה מסיני, דבר שהוא נלמד על פי מסורת. מספיק להשוות מכוח הסברה. עכשיו הגמרא, אמר מור, ומה נדרים האב מפר נדרי ביתו, ובר מפר נדרי אשתו, אף נזירות, האב מפר נזירות ביתו, ובר מפר נזירות אשתו. למה לי הקשה, למה לי את ה... הייתי אומר, הארטילריה הכבדה, כאילו, ביטוי מושל כמובן, למה אני צריך את הלימוד שהוא כל כך חזק, כמו הקש, תהיתי במה מצינו מנדרים. כלומר, מה מצינו בנדרים, אב מפר נדרי ביתו, אף בנזירות, אב מפר נזירות ביתו. זה מכוח הסברה. הגמרא מסבירה. דילמה, גבי נדרים הוא דמפר, משום דלא אית לקיצותה. נדר אין לו סוף. אם הבת נודרת משהו, הוא לא תיחום בזמן, הוא פתוח, הוא לא מוגבל. מה שאין כעבר גבי נזירות, סתם נזירות 30 יום. אם אדם לא מפרט כמה זמן הוא מתכוון להיות נזיר, אז אוטומט הוא ל-30 יום ולא יותר. אז מאחר שיש לו קיצותה, קצוב, אימא לא, אולי בכזה דבר אומרים שאף לא מפר, רק נותנים לזמן לעבור ואוטומטי גומרת את הנזירות. כמה שמלן ההקש שגם בנזיר האב מפר נדרי ביתו, אומר לחברו מודר אני וכו'. אולי רק נזכיר לעצמנו לשון המשנה, הוספנו אותו בשוליים, אומר לחברו מודרני ממך, מופרשני ממך, מופרקני ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה כתבנו שהסוגיה ממשיך עד סוף עמוד א', ולכן אולי נגיד כבר מעכשיו שלמרות שאנחנו משתדלים להצטמד למסגרת של דף יומי, יש מקרים לא מעטים בלימוד שלנו במפת התלמוד שאנחנו גולשים מעבר הגבולות של דף היומי כדי שלא לשבור את רצף החשיבה באמצע מהלך. ויש כאן שימוש בצורת בית, ואנחנו כתבנו שלבים בכדי להבין דברי שמואל שאמר בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך. עכשיו שמואל, עכשיו הגמרא, ואולי לפני שנמשיך, כמו שאנחנו ממליצים באופן קבוע להסתכל בהמשך גמרא ממעוף הציפור, אנחנו רואים בעמוד הנוכחי שני צורות בית, ובדף בדף ה עמוד א באמצע עמוד טיפה יותר רואים בית מספר שלישי, אחר כך ברבע האחרון של ה עמוד א בית מספר 4. אנחנו נתחיל עכשיו, ושוב רק נדגיש שאנחנו מנסים להבין מה עומד מאחורי דבריו של שמואל. הגמרא, אמר שמואל בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך, שאני תואם לך. ברן קצת למעלה מפה, בכולן עד שיאמר שאני אוכל בכולן, דהיינו מודרני, מופרשני, מרוחקני, דמתיתי. ראינו את הביטויים האלה מקודם, גם הוספנו אותם בשוליים. כל הביטויים האלו הם אינם תקפים, אינם תופסים עד שיאמר וכולי. כלומר, דמתיתי חדא קטני, מה הכוונה? ושאני אוכל המודרני מופרשני קאי. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים למשנה וראינו אומר לחברו מודרני ממך, והיה עוצר, אין שום משמעות, אומר שמואל בשלב הזה, ושאני אוכל, מה שכתוב בהמשך, ושאני אוכל זה המשך מודרני ממך שאני אוכל לך. אומר רן, הוא ממשיך, דאי לאו אחי, אם הוא לא היה ממשיך שאני אוכל לך, לא משמע איסור כלל. ואפילו, וכאן ביטוי שיעסיק את הגמרא בהמשך רבות, יד שאינו מוכיח לא אבי. יש, אנחנו דיברנו בעבר על ידות נדרים כנדרים, זאת אומרת חלקי לשון, משפט חלקי שהוא נחשב נדר גמור, זה יד. אבל בתוך התחום של ידות יש מה שנקרא יד מוכיח, זאת אומרת זה לשון חלקי אבל הוא מאוד ברור. יש מה שנקרא יד שאינו מוכיח, יש לדון האם לזה יש משמעות לגבי נדרים, ויש כאן מדרגה פחותה אפילו מזה, שהוא לא אפילו יד שאינו מוכיח, הוא פחות מזה, הוא כלום. אנחנו חוזרים לגמרא, בינתיים קיבלנו הסבר מה עומד מאחורי, או מה ההסבר לדברי שמואל. אני רוצה, לפני שנתקדם, גם נסתכל. ברשי אמר שמואל בכולן, בכל הנדקתני במדיתין, מודרני ממך, מופרשני ממך וכולי, לא הווה נדר, ועד שאומר שאני אוכל לך, לא מצר באותו נדר. עכשיו הגמרא, מטיבי. אנחנו נעלה קושה, דברי שמואל. מודר אני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, הרי זה אסור. כאילו, לא שמענו פה מודר אני ממך שאני אוכל לך, הוא אמר רק מודר אני ממך. יש עוד דוגמאות, אבל הסיום פה, הרי זה אסור. ממשיך המקור, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הרי זה אסור. אז אנחנו שוב פעם רואים שגם בלי שהוא מצרף שאני אוכל לך, מספיק שהוא אומר מודר אני ממך, זהו, אסור. וזה לא כמו שמואל. הגמרא עונה, הכי קטני, במה דברים אמורים? שמה? שמודר אני ממך אסור, מתי? ואומר שאני אוכל לך, שאני תואם לך. אז הסיפה בעצם הוא מסביר את הרשע. הגמרא שואלת, והתניא איפכא, עכשיו נביא מקור אנחנו מסמנים ומספרים את המקור, זה מספר 2, ושם כתוב שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. אין כאן מודרני ממך שאני אוכל לך, הוא אומר שאני אוכל לך, זה תופס, זה נדר. מה עוד? מודרני ממך ומפרשני ממך, מרחוקני ממך, הרי זה אסור. אז זה קשה על שמועיל, כי אנחנו רואים כאן שבזה שאומר מודרני ממך, זה תופס בלי צירוף שאני אוכל לך. המקור הזכיר את זה מקודם, אז זה לא המשך. הגמרא עונה, תני אחי, המקור שקראנו עכשיו יש להבינו, הוא כבר אמר מודרני. מה זאת אומרת? מה שהרישה אומר שאני אוכל לך, שזה אסור, מתי? שהוא כבר אמר מודרני אני ממך. אז כדי שיהיה נדר צריך להגיד מודרני אני ממך שאני אוכל לך. הגמרא שואלת, אי הכי היינו רישה. המפרשים פה מסבירים שאין כאן רישה וסייפה, אלא יש ברייתא מספר 1 וברייתא מספר 2, הם לא שנויים ביחד, הם שני ברייתות נפרדות, והברייתא מספר 1 נקרא רישה למען הסוגיה שלנו. אז אם אתה מסביר שברייתא מספר 2 הוא שהוא קודם אומר מודרני ממך שאני אוכל לך, זה הפירוש של ברייתא מספר 2, וכך הסברת ברייתא מספר 1, אז למה צריך כפילות? ועוד, אם אתה רוצה להסביר שברייתא מספר 2 הוא כזה שמה שפותח המקור שאני אוכל לך, שהוא כבר אמר מודרני, אז מה עושה פה הכפילות של המילה אסור? זה עוד אסור, אסור, למה לי למתני? הרן מדייק פה, המילה אסור בסוף הוא לא מובן. אם אתה אומר שהפתיחה של ברייתא מספר 2 שאני אוכל לך, מדובר שהוא כבר אמר מודר אני ממך ואז שאני אוכל לך, ואז כתוב אסור כבר בסוף הרישה, מספיק. מה עושה אסור בסוף של המקור מספר 2? ממשיך הגמרא, אלא אמר שמואל. עכשיו הבנה חדשה בדברי שמואל, תמה דאמר שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הוא דאסור וחברו מותר. רק נחזור, הוא אמר, אחרי שהוא אמר מודרני ממך, הוא אמר, הוא ממשיך ואומר שאני אוכל לך, והתוצאה מכך שהדובר אסור, שהוא לא יכול ליהנות מחברו, אבל חברו יכול ליהנות ממנו. אנחנו ממשיכים לדף ה', אבל אמר מודרני המח לחודי, בלי ההמשך של שאני אוכל לך, שניהם אסורים. אולי נוכל לומר כזה דבר, שאתה אמרת פחות, אתה אוסר יותר. אם אתה אומר רק מודרני המח בלי תוספת שאני אוכל לך, שניהם אסורים, זה אסור ליהנות מזה וזה אסור ליהנות מזה. כי דאמר רבי יוסי בר חנינא, כאן יש סוגיה קצת מורכבת, ואנחנו מקווים שדרך הסימונים שאנחנו קוראים מפת התלמוד נוכל לנווט. אנחנו הכנסנו כאן שם חדש, רבי יוסי ברבי חנינה, ומקשרים את שמואל למה שרבי יוסי ברבי חנינה אומר. אני אגיד כבר עכשיו, זה לא יהיה חלק. ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו בעריכות שני הצורה הזאת סביב רבי יוסף חנינה, שני שלבים בהבנת דברי רבי יוסף חנינה. הגמרא הביאו כדי להעמיד את שמואל כמותו, אבל בסוף, בסוף המהלך, אחרי שמסברים את רבי יוסף ורבי חנינה בצורה זה לא חולק על המשנה, נאלצים להסביר שמואל בצורה שלא יהיה חולק על רבי יוסי ורבי חנינה. בסוף המהלך נגלה שרבי יוסי ורבי חנינה מתייחס למספרים, כלומר כמה נאסרים במדרני הימך לחודי, ושמואל מתייחס לתוכן, מה נאסר במודרני הימך לחודי. אני ניסיתי כאן לעשות סדר, אבל בכל זאת אפשר להבין להבין מי שעדיין מתקשה, אבל זה אני מקווה שיתפטר תוך כדי הלימוד בפנים. אז בינתיים שמואל אמר שאם אתה לא מוסיף למודרני ממך או הימך, זה אותו דבר, שאני אוכל לך, שניהם אסורים לענות זה מזה. והגמרא אומר, כי הדי אמר רבי יוסי בחנינה, מודרני הימך, שניהם אסורים. הגמרא שואלת, תנן, הריני עליך חרם. אנחנו למדנו בתחילת המסכת שחרם זה סוג של נדר. אז אם אדם אומר הריני עליך חרם, המודר אסור, אבל מדיר לא. אז מה זה אומר לנו? שזה חד כיוון. ואמרנו מקודם שאם אתה רוצה לאסור בכיוון אחד, צריכים להוסיף שאני אוכל לך. כאן אנחנו רואים איסור חד כיווני בלי תוספת שאני אוכל לך. אז הגמרא עונה, למה זה חד כיוון? כגון דפריש ואת עליי לא. כלומר זה הסיבה שזה חד כיווני, כי הוא פירש אני אסור עליך אבל אתה לא אסור עליי. הגמרא שואלת, את עליי חרם, הנודר אסור אבל מודר לא. אז מה אנחנו רואים? שגם בלי תוספת של שאני אוכל לך, בזה לחוד הוא אסור בחד כיוון. לא שניהם אסורים, למרות שהוא לא הוסיף שאני אוכל לך, זה עדיין קשה על הנאמר מקודם. הגמרא עונה, כגון דפריש ואני עליך לא. אז אם הוא מפרט עד כדי כך, אז אני יכול להבין למה אסור בכיוון אחד. עכשיו בואו נדייק מזה, אבל סתם עמי, אם הוא לא פירט, הוא אמר את עלי חרם בלי ואני עליך לא, שניהם אסורים. יוצא שבלי התוספת או בלי הפירוט באמת שניהם אסורים. שואלת רמה, מדקתני סיפה, הריני עליך ואת עליי, שניהם אסורים. הדין זה הדין הוא דשניהם אסורים. הסתמה הוא אסור וחברו מותר. ושוב פעם רואים חד כיוון בלי התוספת של שאני אוכל לך, ועדיין קשה על מה שלמדנו מקודם בשמו של שמואל, בשמו של אנחנו כעת אנחנו מתמקדים כעת ברבי יוסי ורבי חנינה. אז אנחנו מתקשים או מקשים על רבי יוסי וחנינה, כי אנחנו רואים שבסתם לא אומרים שניהם אסורים, אלא הכי התמרד רבי יוסי וחנינה. צריכים להסביר מחדש מה אומר רבי יוסי וחנינה. מודר אני לך, שניהם אסורים. מודרני הימח הוא אסור וחברו מותר. אז יש בפנינו שני לשונות, ואנחנו לומדים מסכת נדרים, ואני לא זוכר אם הדגשתי בתחילת המסכת שזה עולם בפני עצמו, הרבה הרבה לשונות ודקדוקים בלשון, צריכים לזרום עם זה. וכאן יש מודע אני לך, לפי רבי יוסי בבחינה כעת, זה שני כיוונים, זה אסור על זה וזה אסור על זה. אבל אם אתה אומר מודרני הימח, זה חד כיוון. הגמרא שואלת, והמתניתין דקטני הימח, רק נציין, אצלנו במשנה כתוב ממך, אבל זה אותו דבר, ואפשר לראות שזה כך מופיע בראש שהוא מצטט את הביטוי ממך, כמו שראינו במשנה. אז בכל זאת אנחנו מעלים קושיה על מה שנאמר עכשיו, כי עכשיו נאמר על ידי רבי יוסי בחנינה שמודרני הימח הוא אסור בכיוון אחד. אבל במשנה ראינו מודרני הימח או ממך, והוקימנה למתניתין לשמואל, בסוף דלת עמוד ב' הסברנו לפי שמואל בכולן עד שיאמר שאני תואם לך ושאני אוכל לך, הוא דאסור וחברו מותר. מתי הוא חד כיווני? אם אתה מוסיף שאני אוכל לך. אבל במודרני הימח, כאילו בלי התוספת, שניהם אסורים. אז לאור מה שהסברנו מקודם, המשנה לפי שמואל, זה קשה על רבי יוסי בחנינה, כי לפי רבי יוסי בחנינה מודרני הימח הוא אסור בכיוון אחד, ולפי שמואל מודרני ממך או הימח לחוד גורם לכך ששניהם אסורים. הגמרא ממשיכה, וכאן הכיוון נקרא לזה משתנה. אנחנו הסברנו מקודם שמצד אחד יש לנו מימרות של רבי יוסי בבחנינה, ובשורה האחרונה הראינו שאם אנחנו מסבירים את המשנה כפי שמואל, יבצר קושיה רבי יוסי בבחנינה. אלא מעיקרה דשמואל הכי יתמר, כדי שלא נעלה קושיה משמואל על רבי יוסי בבחנינה, נסביר שמואל בצורה אחרת. אנחנו נסתכל ברש"י ממול, אלא מעיקרא דשמואל הכי יתמר, הכי מתרץ לה למתניתין, כך שמואל יסביר את המשנה, ולא כדאוקימנה, ולא כמו שהסברנו עד כה, דתיקשי לרבי יוסי, שיהיה קושיה על רבי יוסי בחנינה. אז חזרה לגמרא, מה היה דבריו של שמואל בהתחלה, כלומר, למה הוא התכוון? תאמר דאמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך, הוא דאין הוא אסור אלא באכילה. כאילו בתוספת הזאת, נקרא לזה הבהרה הזאת, שאתה בנוסף לאמירה מודרני ממך, אתה מוסיף שאני אוכל לך, מה התוצאה? התוצאה שיש איסור, הוא מדיר את חברו באכילה. המודרני ממך, כלומר בלבד, אסור אפילו בהנאה. וכאן אני רוצה להדגיש מה שאמרנו בהתחלה, שקראנו את המבנה, ויש לנו גם כוכבי. לפי זה, שמואל לא מתייחס למספרים, כלומר כמה אסורים, מה שאמרנו מקודם, חד כיוון או שני כיוונים, לא, שמואל מתייחס לתוכן הנדר, שאם אתה מוסיף לביטוי מודרני ממך שאני אוכל לך, האיסור הוא איסור אכילה, אבל מותר להנות אחד מהשני. אבל אם הוא לא מוסיף שאני אוכל, הוא אומר רק מודרני ממך, זה יגרום לכך שהוא אסור אפילו להנות מחברו. הגמרא שואלת, איהכי למה שמואל הכי? ואם לא אמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך, אסור אפילו בהנאה. אז למה שמואל לא פירט בצורה כזאת? אלא הכי איתמה תאמה דאמר, תאמה דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך, הוא דאסור. אבל אמר מודרני הימך, בלי תוספת, לא משמע דאמר אסור. מה הייתה אמה? מודרני ממך יש לו משמעות אחרת, לא משתעין הבדך משמע. אני לא אדבר איתך, אבל להנות, לאכול, הכל אפשר. מופרשני ממך, כאילו שוב פעם בלי תוספת, בלי שאני אוכל לך, אין משמעות של איסור. זה לא אבידנה עמך מסע ומתן משמע, שלא עשה עסקים איתך, אבל לאכול משלך, להנות משלך, זה מותר. מרוחקני ממך, מה המשמעות? זה לא קיים לה בדלת עמוד דילך משמע, שאני לא אעמוד בתוך 400 שלך. אבל אין משמעות של איזושהי איסור נוסף. נוסף, אנחנו נסתכל בתוספות, אלא הכי יתמר, זה 4 שורות מסוף התוספות, לעולם כדאמר מעיקרה דלשמואל מודרני לחודי לא עשה כלל. כך אמרנו בתחילת הסוגיה בעניין דבריו של שמואל. מה זאת אומרת לא עשה כלל? דומה לא משתי בדך כמר, וכאשר מברית הדליאל דמודרני אסור ולא שאני תואם לך. אבל ראינו ברייתא מקודם שמודרני ממך בלי תוספת גורם לאיסור, ויש לומר דהי אסור. אצל לומר, מה הכוונה אסור? זה לא משתי בדי, אינמי מעטה נחית לומר תנאי היא. זה מחלוקת תנאים, דברייתא דליאל סביר ליה כרבנן, דידיים שאינן מוכיחות. אותו ברייתא שאומרת מודרני הימך ובכך נוצר איסור, למרות שזה לא ברור מה הכוונה במודרני ממך, זה נקרא ידיים שאינה מוכיחות. אבל יש דעה שהוויין ידיים ושמו סבר דמתניתין כרבי יהודה, ששמו סבר שמשנתנו הוא כפי שיטת רבי יהודה, שעוד לא ראינו, אבל הגמרא בסוגיה הבאה תנמק שהוא סובר, דאמר, לא אביין ידיים. כלומר, ידיים שאין מוכיחות, אינם נחשבים. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. למה כסבר שמואל, בזה שאמר שמואל, שאם הוא לא הזכיר שאני אוכלך, לא מוכח שמדובר באכילה. רש"י כותב בשורה ראשונה, למה סבר שמו ידיים שאין מוכיחות וכו', דאחר הואיל ולא אמר ממש שאני אוכל לך, אמרינן לא מוכן מילתא דבאכילה כמר ולא מצר באכילה. אז האם נאמר ששמואל סובר ידיים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים? נלמד ביחד את הרן בסוף ה' עמוד א', אלא הכי איתמר תאמה דאמר וכו'. ראינו בגמרא שהסברנו את שמואל, רק בגלל שהוא הוסיף שאני אוכל לך, אז אני מבין שיש נדר שאוסר באכילה. אבל אם הוא לא אמר את זה, אז המשמעות היא לאו דווקא שיש איסור אכילה. כלומר, אומר הרן, שורה אחרונה, ה' עמוד א', כלומר, לעולם כדאמרינן מעיקרא דכי לא אמר שאוכל לך, מותר. ותאמה משום דלא משמע דאמר אסור. שהוא אומר מודרני ממך, אין לזה משמעות שהוא אומר אסור. דהבו לו הוא, הרן ממשיך כאן בהי עמוד ב', ידיים שאין מוכיחות, ולא הוויין ידיים. דדילמה מודרני הימך, מה המשמעות? דלא משתעין בהדך משמע, שאני לא אדבר איתך. וכאן הרן מחדד מה שלא אמרנו מקודם. ואפילו בדיבורה נמי לא מצער. דלא ידינן אי להנא איכפין, אי לדיבור איכפין. ולכל חד וחד הווה לו ידיים שאין מוכיחות. הביטוי מודרני ממך אינו מהווה הוכחה לא לעניין דיבור ולא לעניין אכילה. וכיוון דתמי דשמוע משום דכסבר ידיים שאין מוכיחות לא אביין ידיים. לקה למפחלה מברייתא. נכון, ראינו בברייתא מקודם שדיבר על מודרני ממך אסור, אבל אין להקשות משם על שמואל עכשיו. דכיוון דפלוקתא דתנאי הוא אי הוויין ידיים אי לא, מה הגדר של ידיים שאין מוכיחות. איקא למימא דתנא דברייתא סביר לי דהוויין ידיים, ושמואל דייק מימת ניתין דלא הוויין ידיים. דליאל כי פרחינה מברייתא, מקודם שהקשינו מהברייתא היינו משום דהווה סבירה לן, דאפילו ידיים נמי לא הווה. אנחנו הדגשנו את זה מוקדם יותר, שזה לא נכנס אפילו לתחום ידיים. יש עוד גישה שהרן מביא בהמשך, אבל אנחנו נסתפק בזה. אנחנו חוזרים להגמרה. לפי מה שהתרשמנו משמואל, שהוא לא הזכיר שאני הלך, אין הוכחה שיש איסור אכילה. לפי הרן אי אפשר לאסור שום דבר. הגמרא עונה, אומרת, אם אתה העלית אפשרות כזה ששמואל סובר ידיים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים, הגמרא אתה צודק, ככה שמואל סובר. שמואל מוקים ללמד ניתין. שמואל מעמיד את המשנה. המשנה שלנו לפי שמואל, שמודרני ממך, מופרשני ממך לבד, אינו אוסר. שמואל מעמיד את המשנה כרבי יהודה. יש תנה, רבי יהודה דאמר, ידיים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים. ואיפה נמצא דבריו של רבי יהודה? הנה דתנן. גופו של גט, כשאנחנו מדברים על אדם המגרש את אשתו, עיקר התוכן זה המשפט, הרי את מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר, הוא אומר זה לא מספיק. לפי רבי יהודה אתה צריך להוסיף בגט משפט בארמית, ודין דהבי ליחי, ודין זה זה, כלומר השטר שאנחנו קוראים גט, ודין דהבי ליחי מיני, השטר הזה שאת מקבלת ממני, ספר תירוכין ויגרת שפוקין, הוא קורט ביני לבינך. הוא שפוקין, הוא שולח אותך, הוא מתיר אותך להתחתן עם מי שאת רוצה מכאן ולבא. עכשיו נסתכל ברשי. רבי יהודה אומר, ודין דהבי ליחיב חולי דקסבר, היא לא כתב בי ממש ודין, אם אתה לא כותב את זה בגט, לאו מוכה מילתה דבהי גיטה מגרש לה. זה לא ברור שבשטר הזה אתה מגרש אותה. אתה, לפי רבי יהודה, אתה צריך לפרט ולפרש, וזה קורית, זה שובר את הקשר ביני לבינך, וזה מתיר אותך לעולם. אם אתה לא כותב וזה מתיר אותך לעולם, זה נקרא ידיים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים. אנחנו נסתכל ברן גם כן לקראת סוף השורות הקצרות. רבי יהודה אומר ודין חולי, די לא כתוב ודין, אם אתה לא כותב את המשפט הזה, הוויין ידיים שאין מוכיחות. דדילמה בדיבורה מגרש לה כדלקמן. ידוע שדיבור לא מועיל כי הוא זה, אז זה לפי רבי יהודה, וזה הבסיס או המקור שעליו מתבסס שמואל, שידיים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים. הגמרא ממשיכה, אמי דחיק שמואל לוקומה למדעילים רבי יהודה? מה דחק שמואל להעמיד את המשנה כמו רבי יהודה? ואני חוזר עוד פעם, לפי שמואל, אם לגבי המשנה, אם אתה אומר מודרני ממך בלי התוספת שאני אוכל לך, לא, אין איסור, וזה תואם לרבי יהודה, וזה נקרא ידיים שאין מוכיחות לא הוויין ידיים. מה דחק את שמואל להעמיד את המשנה כמותו? לוקמה כרבנן, אף אגב די אין ידיים מוכיחות, למה לא להעמיד את המשנה שמודרני ממך לחוד כן תופס, למרות שהוא אינו מוכיח? מה במשנה דחק את שמואל לפרש כמו רבי יהודה? אני קורא יחד איתכם רש"י בשורה שנייה בקצרות, לוקמה למדינים כרבנן, למה? אף אגב דקמה מודע אני ממך או מרוחק אני ממך לחודי, אסור באכילה, ואף אגב זה לא אמר שאני אוכל לך. ידיים שאין מוכיחות הוויין ידיים, כרבנן דאמרי, לא צריך למכתב בגט, אלא הרי את מותרת לכל אדם. וזה מועיל, למרות שהיה מקום לחשוב שהוא מגרש אותה בעצם בדיבור. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבא, מתניתין קשיטי. היה נקודה במשנה שהיה קשה לשמואל להעמיד את המשנה כרבנן. אמי תני שאני אוכל לך. אני הדגשתי עם קפקוף המילה לך, שאני טועם לך. אם המשנה הוא כפי הרבנן, שידיים שאין מוכיחות הוויין ידיים, לתני שאני אוכל, שאני טועם. כאילו, זה מספיק לגרום איסור, אם אתה סובר ידיים שאין מוכיחות הוויין ידיים, לא צריך את הפירוט לך. שמאמינה, בהנה ידיים מוכיחות. כדי ליצור איסור, צריך ידיים מוכיחות, ואם לא, אין איסור. זה לפי התנא רבי יהודה, וכך פירש שמואל את את המשנה ואת דבריו. אנחנו ממשיכים בסוגיה של ידיים שאין מוכיחות, ואנחנו נראה שאביי ורבא חולקים. האם ידיים שאין מוכיחות נחשב ידיים, זה אביי, לפי רבא לא הוויין ידיים. הגמרא, איתמר, ידיים שאין מוכיחות. אביי אמר הוויין ידיים, ורבא אמר לא הוויין ידיים. אמר רבא, רב אידי אסברה לי, רב אידי הסביר לי, אמר קרא נזיר נזיר לשם. התחילה של הפסוק אנחנו כתבנו בבין השורות, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. מקיש ידות נזירות לנזירות. מה נזירות בהפלאה? המילה הזאת יש לה פירוש ומשמעות מאוד מיוחדת, והיינו דיבור ברור. מה נזירות בהפלאה? כדי שאדם יקבל עליו נזירות וזה יחייב אותו, הוא צריך לקבל אותה בצורה ברורה, לפרש את דבריו. אף ידות נזירות בהפלאה, גם היד צריך להיות ברור, במילים אחרות ידיים מוכיחות. יש דוגמה לנזירות שלא תופס בגלל שחסר בו הפלאה, דיבור ברור. למשל, האדם עומד ורואה פלוני בא מרחוק, והוא אומר שהוא יקבל עצמו נזירות אם מתברר שפלוני הוא ראובן. עכשיו, בזמן שהוא דיבר, הוא לא ידע אם זה ראובן או לא. זה נקרא לא ברור, דיבור, קבלת נזירות בחוסר בהירות. ואפילו אם יתברר אחר כך שזה שהיה באופק הוא באמת ראובן, אותו שקיבל עצמו נזירות אינו נזיר, כי חסר הפלאה. ורבא מביא בשם רבידי שכמו, אגב, אנחנו למדנו ידות מהתוספת הלשון בפסוק נזיר להזיר, אז כמו שעצם קבלת נזירות צריך להיות בהפלאה, גם ידות נזירות צריך להיות בהפלאה. שואלת הגמרא, אנחנו כרגע שמענו אביי ורבא חולקים בעניין ידיים שאין מוכיחות, למה בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן כמפליגי דתנן, וזה ציטוט ממה שראינו מקודם, גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם, רבי יהודה אומר ודין דאבי לחמינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שפוקין. לפי רבי יהודה צריך להיות בלי שום ערפו, כלומר הוא הדעה שיגיד ידיים שאין מוכיחות לא הידיים. אז איך נסדר את הדעות אביי ורבא? ככה, אביי שאומר ידיים שאין מוכיחות הבין ידיים, דאמר כרבנן, ורבא דאמר כרבי יהודה. אז יוצא שם אביי ורבא בעצם מחלוק את התנאים, האם אכן הוא הדבר. אמר לך אביי, אני שאמרתי שידיים שאין מוכיחות הבין ידיים, דאמרי אפילו לרבי יהודה. גם רבי יהודה בעיקרון היה מסכים איתי, עד כאן לא כמו רבי יהודה באינן ידיים מוכיחות, אלא גבי גט דבאינן קריטות ולקה. בגט יש דרישה נוספת שצריך להיות הפרדה ברורה בין הבעל והאישה. הראש, בסוף העמוד של הפירוש הראש, הוא כותב, אלא גבי גט, דבאי קליטות ולקה, דכיוון שהייתה כבר אשתו, אינה קרותה ומופרשת הימנו, היא לא מובדלת מבעלה, אם לא בהוכחה גמורה. אז כדי לפרק קשר קיים, זוגיות שהייתה, צריך את הפירוט. רק במקרה כזה אביי אומר שרבי יהודה מבקש או דורש ידיים מוכיחות. אבל בעל מה ממשיך הגמרא? מי שם את לי? מי אומר שבתחומים אחרים רבי יהודה ידרוש ידיים מוכיחות? ורב אמר, ענה דאמרי אפילו רבנן, העמדה שלי אינו שנוי כמחלוקת תנאים. אני אמרתי שצריכים ידיים מוכיחות. גם לא רק רבי יהודה יסבור כך, גם הרבנן יסברו כך. עד כאן לא כמו רבנן דלא באין עניין מוכיחות, אלא גבי גט, רק בתחום גט לא צריך ידיים מוכיחות. הגמרא ממשיכה לדף וו, תאין אדם מגרש את אשת חברו. עצם זה שיש בעל שנותן לאישה גט, זה עצמו ברור, כי אחרת הוא לא מגרש אשת חברו. רש"י בשורה הראשונה, דין אדם מגרש את אשת חברו, דאי כתב, הרי את מותרת לכל אדם, משמע דלאשתו כמר. דאשת, הנה שתעלמה, אישה של מישהו אחר, לא מגרש, ומוכה מילתה. זה עצמו הוכחה, וזה תואם לעמדת רבא שצריכים ידיים מוכיחות, ובעניין גט זה מוכיח כבר בלי תוספת ודין דאבי ליחי וכו'. אבל ממשיך הגמרא, בעלמא מי שמת לו? בתחומים אחרים האם שמענו שהרבנן לא מצריכים ידיים מוכיחות? כעת אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת לפני כתבנו קושיות על אביי ממקורות דבהם רואים דבעינן ידיים מוכיחות. בהמשך אנחנו נראה פס כפול, תשובות של אביי לקושיה מספר 1. אתם יכולים לראות באמצע עמוד משולש בתחילת השורה עם מספר 2 עוד קושיה על אביי. רק נזכיר, אביי סובר ידיים שאין מוכיחות הוויין ידיים, לא צריך את ההוכחה מתוך דבריו כדי שזה יתפוס. מיטיבי, הרי הוא עליי, הרי זה עליי, אסור מפני שהוא יד לקורבן. אנחנו נוסיף על פי מה שרואים במפרשים שיש כיכר שמונח לפניו, והוא אומר הרי הוא עליי, אסור מפני שהוא יד לקורבן. אנחנו נסתכל בראש, הרי הוא עליי, כגון שהיה כיכר מונח לפניו, ואמר באחד מן הלשונות, זה תופס, מפני שהוא יד לקורבן, פירוש למדפיס בקורבן. עכשיו הגמרא, אנחנו לא כל כך מבינים את הקושיה, צריך להבהרת הגמרא. תמה דאמר עליי, הוא דאסור, אותו כיכר אסור, בגלל שהוא אמר הרי הוא עליי, אבל לא אמר עליי, לא, אם הוא אמר רק הרי הוא, יש כיכר מונח לפניו, זה לא היה הופך את הכיכר להיות אסור. תיופתא דאביי, אמר לך אביי, תמה דאמר עליי, הוא דאסור, אבל אמר הרי הוא, ולא אמר עליי, הרי הוא דהפקר, הרי הוא דצדקה כאמר. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. אמר לך אביי, לעולם לא בעינן ידיים מוכיחות, והכה היינו תמה די לא אמר בלשון קורבן לא מצער. אם הוא לא אמר הרי הוא עליי, שזה נקרא לשון קורבן, אדם למשל מקבל עליו, אם הוא שבהמה עומדת בפני אדם ואומר הרי הוא עליי, הוא מתחייב להביא אותו כקורבן. אבל פה אם הוא לא אמר בלשון קורבן, אין איסור. דדילמה הרי הוא, אם היה אמר רק הרי הוא, הרי הוא הפקר כמר, מוכיחות הוא להפקר או לצדקה. אז באופן כללי אומר אביי, לא צריכים ידיים מוכיחות, אבל האמירה של הרי הוא היה פשוט מוכיח לכיוון אחר. הגמרא ממשיכה קושיה, ומפני שהוא יד לקורבן קטני, ואנחנו נסתכל בראש, ומפני שהוא יד לקורבן קטני, ועל כוכך הרי הוא והרי זה קאי, ועליי לא הווה יד אלא גורם להרי הוא שיכול להיות יד, וכיוון דקאי הרי הוא, כלומר המילה עליי הוא קשור להרי הוא והרי זה, משמע דפשיט עלי דיד לקורבן הווי ולקה לספוקי במידי אחרינה. לא כמו שאביי אמר שבלי עליי הייתי חושב שהוא מתכוון להפקר או לצדקה, במקדיש קורבן או הרי זה לקורבן או הרי הוא, הלכך המדפיס בלשון זה דעתו נמי הקורבן, ואפילו הכי קטני עליי, אלמה תאמה דקמר עליי דעיקה הוכחה, אבל בלא הוכחה לא הווה יד. אף אגב לדעתי הקורבן, ולקה לספוקי במידי אחיני. אז אנחנו מקשים שוב פעם על אביי. מה אתה אומר, שאם היה אומר הרי הוא הייתי חושב שהוא מתכוון להפקר לצדקה? לא כן הדבר. ממה שראינו במקור, שהרי הוא עליי, הוא תופס בגלל שהוא יד לקורבן, זה אומר לנו שבלי עליי לא הייתי חושב שהוא מתכוון למשהו אחר. תמשיך בגמרא. אלא אמה, תמה דאמר עליי, הוא אסור וחברו מותר. אבל אמר הרי הוא, שניהם אסורים. דדילמה הרי הוא הקדש, כאמר. אנחנו נסתכל בראש, אלא אמה, תמה דאמר עליי. דבלו עליי נמי הווה יד. זה לשיטת אביי, הרי אנחנו שומעים תשובת אביי לעניין. אלא עליי, אם הוא מוסיף את המילה עליי, הוא דמוכח דלחברו מותר. אנחנו מדברים על הכיכר. אם הוא אומר הרי הוא עליי, אז רק לעצמו הוא עשו, אבל לחברו מותר. אבל אמר הרי הוא, דילמה הרי הוא הקדש, כאמר. כלומר, לשניהם הוא עשו, כאילו מקדיש את הכיכר. ולא כאמר הרי הוא קורבן, כאילו אין משמעות אם הוא אומר על כיכר הרי הוא. אי אפשר לטעות לחשוב שהרי הוא קורבן. דמה הוא בכיכר, זה לא חזי לקורבן. הכיכר לחם אינו ראוי להיות קורבן. אז מה זה הרי הוא? הרי הוא הקדש. ולכן התוספת עליי אומר שהוא אסור רק על הדובר. אבל הרי הוא, יש לו משמעות של הקדש. אבל באופן כללי, הידיים שאין מוכיחות, הביאן ידיים. חזרה לגמרא, מי טבעי. הרי זו חטאת, הרי זו אשם. אף על פי שהוא חייב חטאת ואשם לא אמר כלום, למרות שאותו דובר אכל חלב בשוגג, אכל דם בשוגג, או עשה עבירה שחייב הבאת קורבן אשם, למרות שהוא חייב בקורבן האלו, בזה שהוא אומר הרי זו חטאת, לא אמר כלום. הרי זו חטאתי, הרי זו אשמי. אם היה מחויב, דבריו קיימים. תיופתא דאביי, מכאן רואים שאם אינם ידיים מוכיחות, אז הוא אינו תופס. אנחנו נסתכל ברן, לקראת סוף העמוד, תיופתא דאביי, דהא ודאי, יד שאינו מוכיח, מההווה, דכיוון דמחויב חטאת, הרי זו חטאתי כאמר. אנחנו מדברים על אדם שחייב קורבן חטאת, והוא אומר הרי זו חטאת, וזה לא תופס, זה לא מהווה קורבן. זה דוגמה טובה ליד שאינו מוכיח, ומה אנחנו רואים? הוא לא תופס, וזה נגד אביי. הגמרא ממשיכה, המלאך אביי, המני רבי יהודה היא. הברייתא שקראנו עכשיו הוא לפי רב יהודה, ואני יגיד אביי, אני סובר כרבנן שלא צריכים ידיים מוכיחות. אותו רב יהודה שראינו מקודם מגיטין. הגמרא שואלת, הרי מקודם אביי הכריז בפנינו שהוא לא מוגבל לשיטת הרבנן לחוד, והאביי הוא דאמר ענה דאמרי אפילו לרב יהודה. הגמרא עונה הדר בי, אז אביי חוזר בו שהוא לא אומר כרבי יהודה, הוא כשיטת הרבנן שהם לא צריכים ידיים מוכיחות. אלא למה רבה דאמר כרבי יהודה, כמו שאמרנו עכשיו שאביי חזר בו מלהעמיד את שיטתו ככל התנאים רבנן ורבי יהודה, גם רבא שאמר מקודם, רבא שצריך ידיים מוכיחות, והוא רבא סבר שהוא לא רק כמו רבי יהודה אלא גם כמו רבנן. אולי עכשיו נאמר שהוא רבא רק כמו רבי יהודה. אנחנו נסתכל ברשי שורה ראשונה מתחת לגמרא, אלא נעימה רבא דאמרתי רבי יהודה, דכיוון דאביי לא מתרץ טעמה ליבא דרבי יהודה, נעימה נמי דרבא שהוא אומר ידיים שאין מוכיחות לא הגיין ידיים, לא מתרץ טעמה ליבא דרבנן כדי מתרץ ליד, אלא כרבי יהודה כמר דיחידה היא, ויוצא שרבא הוא כשיטת יחיד. האם נאמר כך? הגמרא ממשיכה, אמר לך רבא, ענה דאמרי אפילו לרבנן. אני שאמרתי שצריכים ידיים מוכיחות, אני מסדר עם הרבנן גם כן. עד כאן לא קם רבנן, אתם לא בנים ידיים מוכיחות, אלא גם יגט. רק שם ראינו שלא צריכים ידיים מוכיחות, שהרבנן לא מחייבים תוספת ודין דאבי ליחי וכו'. ולמה שמה הם לא צריכים אותו תוספת? דין אדם מגרש את אשת חברו, כי בעצם מעמד הגט בין הבעל לאותה אישה זה ודאי אשתו, זה כבר הוכחה. אבל באלמה באינן ידיים מוכיחות. הייתי אומר שלמסקנה יוצא שאביי ורבא הם חוקים בדברי הרבנן. לפי אביי, הרבנן באופן כללי לא צריכים ידיים מוכיחות. ורב אומר שהרבנן בגיטין, באופן כללי צריכים ידיים מוכיחות, ורק בגיטין אינם צריכים ההוכחה של תוספת ודין דאבי ליחי, כי עצם הממד הוא כבר הוכחה, ואין אדם מגרש את אשת חברו. עד כאן שיעורנו להיום.